כתובות, דף קוף זין, מתחילים בעזרת השם, דף קוף וו עמוד ב', שתי שורות מלמטה, במילים מי שהלך. מסופר במסכת שבת, דף למד ג', על רבי יוסי, שישב פעם באסיפה, יחד עם רבי שמעון בר יוחאי ורבי יהודה בר אילאי. דיברו שם על מלכות רומי הרשעה, וכשרבי שמעון בר יוחאי דיבר בגנותם של מלכות רומי, רבי יוסי שתק. הדברים התגלגלו עד שהמלכות, מלכות רומי, שמעו איך שרבי שמעון בר יוחאי דיבר בגנותם, והם רצו להרוג אותו, היה צריך להסתתר במערה, כידוע, 13 שנה. אבל גם רבי יוסי עצמו שהשתתף, ושמע את רבי שמעון בר יוחאי מדבר נגד מלכות רומי ושתק, החליטו להעניש אותו, לשלוח אותו לגלות. שלחו אותו לעיר ציפורי. תכף לתלמידי חכמים, ברכה. כשרבי יוסי הגיע לעיר ציפורי, הוא הקים שם בית מדרש, הקים שם ישיבה, בית דין, עד כדי כך, שבמסכת סנהדרין דף למד ב' הגמרא מביאה ברייתא שדורשת את הפסוק צדק צדק תרדוף עלה עלך אחר החכמים לישיבה. איזה חכמים? לאיזה ישיבה? אז מביאים שם רשימה של ישיבות, רשימה של חכמים, ובתוך הרשימה יש את רבי יוסי. עלך אחר רבי יוסי לציפורי, עלך אחר רבי, רבי הקדוש מחבר המשניות, לבית שערים. אחרי שרבי יוסי בר חלפתא נפטר, משמע בדברי רש"י במסכת סוכה דף ט"ז, שהמשיך את דרכו בעיר ציפורי בנו רבי ישמעאל ברבי יוסי. כשבאו לבבל רב דימי ורבין, הם סיפרו על שאלה שהתעוררה בבית מדרשו של רבי ישמעאל בציפורי. אדם נסע לחוץ לארץ, ואשתו באה לבית הדין, תובעת שירדו לנכסי בעלה ויתנו לה מזונות. אותה שאלה גם נשאלה בבית שערים אצל רבי הקדוש, ויש שתי דעות מה הייתה פסק ההלכה. זאת אומרת, זה ברור שבישיבה אחת פסקו שמגיע למזונות, ובישיבה אחרת פסקו שלא מגיע למזונות, רק שלפי רב דימי, רבי פסק שיתנו למזונות, ורבי ישמעאל פסק שלא ייתנו למזונות, ולפי דעת רבין בדיוק הפוך. רבי פסק שלא ייתנו למזונות, ורבי ישמעאל פסק שכן ייתנו למזונות. הסיפור לא נגמר. רבי יוחנן היה רבה של ארץ ישראל, והוא שמע שהיה אחד שפסק, אם זה רבי ישמעאל, אם זה רבי, שלא ייתנו מזונות לאותה אישה. הוא מאוד התפלא. הוא אומר, הרי המשנה אומרת מסכת כתובות, תחילת פרק 13, פרק שני דייני גזרות. הדבר הראשון, מה הגזרה הראשונה? זה גזרה שתיקן חנן. והוא אומר כך, מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות, אומר חנן, נותנים לה מזונות. אפילו לא צריכה להישבע שבעלה לא נתן לה לפני שהוא יצא כסף לקנות עם זה מזונות. לעומת זאת, בני כהנים גדולים במשנה חולקים על חנן, הם סוברים, אמנם נותנים לה מזונות, אבל היא צריכה קודם להישבע שבעלה לא ישאיר בידיה מטלטלים, אומאות, לרכוש בהם מזונות. ולכן רבי יוחנן מאוד התפלא על הפסק של זה שפסק שלא נותנים מזונות לאותה אישה. כי הרי גם חנן וגם בני כהנים גדולים מסכימים שנותנים לה מזונות, והוויכוח ביניהם זה רק האם היא צריכה קודם להישבע שאין בידיה מעות או מטלטלים שבעלה נתן לה לרכוש בהם מזונות. אבל אם היא נשבעת, כולם יודעים שמקבלת מזונות. אז רב שמן בר אבא הסביר לרבי יוחנן שבבבל כבר תרגם רבינו שמואל, כמו שאנחנו מיד נראה, שהמשנה שלנו מדברת כששמעו כשהבעל היה בחוץ לארץ, הוא נפטר שם. לכן כולם יודעים שהיא מקבלת מזונות, כמו שמיד נראה. אבל רבי יוחנן מאוד התפלא, הוא אומר, מה, פתרתם בה כל כך הרבה, התעמקתם כל כך הרבה, הרי ההלכה היא בכלל כמו דעת רבי, שגם אם לא שמעו שמת, פוסקים למזונות, ובאמת הגמרא פוסקת שם, הלכה כרב, כמו שהגמרא כאן מביאה התמר, רב אמר, פוסקין מזונות לאשת איש. הגמרא במסקנה אומרת שבאמת ככה ההלכה, שאישה שבעלה הלך לחוץ לארץ, והיא תובעת מזונות, בדין יורדים לנכסיו לספק למזונות. ושמואל אמר, אין פוסקין מזונות לאשת איש. ושמואל בעצמו מסביר שהוויכוח שלו עם רב זה לא מיד כשהבעל יצא לחוץ לארץ. אמר שמואל, אפילו רב מודה שבשלושה חודשים הראשונים ודאי לא נותנים למזונות מנכסי בעלה. מודה לי אבא, אומר שמואל, על רב, נותן לו את התואר כבוד אבא, היה גדול ממנו. בשלושה חודשים הראשונים, מאז שהבעל הלך לחוץ לארץ, שגם רב מודה שבית דין לא יורדים לנכסי בעלה ונותנים לה משם מזונות. לפי שאין אדם מניח ביתו ריקם. ודאי שנשאר בבית מזונות בשביל שלושה חודשים. כל הוויכוח הוא אחרי שלושה חודשים, שאז לפי רב כן פוסקים למזונות ולפי שמואל לא. וכן, במקרה ששמעו בו בבעל שמת על פי שני עדים, שמעידים שהוא מת, כולי אלמא לא פליגי, גם שמואל מודה שפוסקים למזונות. כי פליגי הוויכוח בין רב לבין שמואל בשלא שמעו בו שמת. רב אמר, פוסקים למזונות, דה הבעל משועבד לתת למזונות. ושמואל אמר, נכון, באמת הוא משועבד לה. בכל זאת הם פוסקים למזונות. מה איתם? המביאה הגמרא על זה שתי דעות. רב זביד אמר דעה ראשונה, אנחנו אומרים, אימה, שמה צררי אטפסה. לפני שהוא נסע לחוץ לארץ, הוא התפיס ונתן בידיה מעות או חפצים שתגבה מהם בשביל מזונותיה. דעה שנייה, רב פאפה אמר, חיישינן חוששים שמה הבעל עשה הסכם עם אשתו. הרי אני חייב לתת לך מזונות ואת חייבת להביא לי מה שאת מסתכרת מעשה ידייך. בואי נפריד את העניין. את עושה מספיק מעשה ידייך. תתפרנסי ממה שאת מסתכרת ואל תביא לי את מה שאת מסתכרת. חוששים שמה הבעל אמר לה לאישה, צאי מעשה ידייך ממזונותייך, והיא הסכימה. ולכן הוא לא צריך בכלל לתת לה מזונות מנכסיו. לכן לא נותנים לה מזונות מנכסיו. מהי ביניי ומה ההבדל בין הטעם שאמר רב זביד ששמואל דעתו היא שלא נותנים לה מזונות כשבעלה הלך לחוץ לארץ כי חושבים שם הבעל השאיר לה מאיפה לקבל מזונות, לבין הטעם שאמר רב פאפה שהסיבה שלא נותנים לה מזונות זה כי חושבים שהיה הסכם בין הבעל לאישה שהיא מסתכרת ומקבלת מזונות מהשכר שמסתכרת? יש שתי הבדלים, שני הבדלים. הבדל ראשון איקה בעיניי הוא, אישה גדולה, שהדרך באמת לתת לה מעות, מטלטלים, כלים, שתסתכר מהם ותקבל מהם מזונו. ומצד שני מדובר פה, שמעשה ידיה לא ספקה, לא מספיקים בכדי מזונותיה. אז לא חוששים שהוא אמר לה, צאי ותקחי את מעשה ידייך ומהם יהיה לך את מזונותייך, כי אין מספיק במעשה ידיה בשביל מזונותיה. אבל מכיוון שהיא גדולה, חוששים שהוא יתפיס בידי הצרורות וכלים ומעות שמהם היא תסתכר ותתפרנס. אי נמי, הבדל נוסף בין רב פאפה לבין רב זביד, כשהאישה היא קטנה. אין דרך להדפיס בידיה מעות, כלים וכדומה בשביל לקבל מזונות, כי היא לא יודעת כל כך לשמור עליהם. ומצד שני, מדובר פה שהיא מאוד בעלת אומנות, ומעשי ידיה מספיקים לה למזונותיה. אז לפי הטעם של רב פאפה, שחוששים שהוא אמר לצעיב מעשה ידייך במזונותייך והסכימה, כאן באמת חוששים לזה. אבל לפי הטעם של רב זביד, שחוששים שהוא יתפיס בידי הצרורות, כאן לא חוששים לזה, כי אין דרך להתפיס בידיה של קטנה צרורות, ולכן כן יצטרכו לפרנס אותה. עכשיו הגמרא על דבריו של שמואל שאומר, שאישה שבעלה הלך לחוץ לארץ לא נותנים לה מזונות. תנן במשנה שלנו מפורש כתוב, מי שהלך למדינת הים ואשתו טובה, עד שיתנו לה מנכסיו מזונות. כולם, גם חנן וגם בני כהנים גדולים מסכימים שנותנים לה מזונות. כל הוויכוח הוא, האם היא צריכה להישבע לפני שנותנים לה מזונות שבעלה לא ישיר בידי המזונות? חנן אמר לא צריך, מספיק שהיא תישבע בסוף כשתבוא לגבות את כתובתה, תתגרש או תתאלמן, היא תישבע שאין בידיה כלום, שבעלה לא התפיס בידיה כלום. ולא צריכה שתישבע בתחילה, אלא פוסקים למזונות. על זה נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו, גם בתחילה, תישבע בתחילה שבעלה לא ישיר בידיה צרורות או מטלטלים או מעות כדי מזונותיה. וגם בסוף כמובן, שגבעת כתובתה, גם אז היא תצטרך להישבע, שבעלה לא ישיר בידיה מעות. עד כאן לא פליגי, כל הוויכוח הזה בין חנן לבין בני כהנים גדולים, זה לא האם נותנים לה מזונות או לא כשבעלה הלך לחוץ לארץ, אלא רק לעניין שבועיים היא נשבעת בתחילה או לא, אבל מזוני, להביא לה מזונות מנכסי בעלה, כולם יודעים שיבין עלה. אז איך אומר שמואל שלא נותנים לה? אומרת הגמרא, זה מה שאמרו לרבי יוחנן, שמן ברבא אמר לו, כבר תרגמה רבינו שמואל בבבל. המשנה שלנו מדברת בששמעו בו שמת בחוץ לארץ, ולכן פוסקים לה מזונות מנכסיו. ומה הסיבה שאם שמעו בו שמת פוסקים למזונות, כמו שכבר ראינו גם מקודם שבזה כולם מודים, אז רש"י מביא, כי ברגע ששמעו שהבעל מת בחוץ לארץ, לא חוששים אולי הבעל השאיר בידיה מעות או כלים או דברים כאלה כדי שתוכל לגבות מהם. כי הרי בסופו של דבר היא תצטרך לגבות את כתובתה ואז היא תישבע שהיא לא לקחה מעבר למה שמגיע לה שום דבר. וגם לא חוששים שמה הוא אמר לצעים מעשה ידייך במזונותייך והיא הסכימה. כי הרי מאז שהוא כבר נפטר, היא כבר לא משועבדת יותר למעשה ידיה, ואף על פי שהיא משועבדת לאלה שקיבלו את הירושה, ליתומים, והם יכולים לומר לה, צעים מעשה ידייך במזונותייך, אבל היא לא חייבת להסכים. ואם היא לא מסכימה, אז באמת הם לא יכולים לעשות איתה את ההסכם הזה, והם חייבים לתת לה מזונות בכל מקרה. לכן ברגע ששמעו בשמת בעלה, גם שמואל מודה שנותנים לה מזונות מנכסי בעלה. מביא הגמרא שאלה דומה לזה, מברייתא, תשמע, מי שלח למדינת הים, ואשתו טובת מזונות. בני כהנים גדולים אומרים תישבע בתחילה, כמו שראינו במשנה, שאין בידיים של המזונות משל בעלה, או מעות משל בעלה בשביל לרכוש מזונות. חנן אומר שבתחילה לא צריכה שתישבע, פוסקים למזונות בלי להשביע אותה. הברייתא כאן מוסיפים, ואם בא הבעל אחרי שפסקו למזונות, ואמר, מה נתתם למזונות מהנכסים שלי כשלא הייתי פה? כבר פסקתי למזונות, נתתי לה מספיק מעות. לפני שיצאתי לדרך לחוץ לארץ למדינת הים, הבאתי לה את כל המעות מה שהיא צריכה למזונותיה. הבעל נאמן להישבע שהוא באמת נתן לה, והיא חייבת לפרע לו את מה שפסקו לה בדין מנכסיו. כאן אתה רואה שפוסקים מזונות לאשת איש, כי הוא היה בחוץ לארץ, נתנו לה מזונות, רק שהיא צריכה להחזיר לו, אם הוא נשבע שהוא נתן לה לפני שהוא יצא. אתה רואה את הגמרא, אחא נעמי, גם כאן שמואל יפרש, שהברייתא מדברת במקרה ששמעו בו שמת. שואלת הגמרא, והבא, אם בא וקם, ואמר כאמר, כתוב כאן שהוא חזר, איך שמעו בו שמת? אומרת הגמרא, בסדר, שמעו, לא כל דבר ששומעים זה באמת נכון. אם בא לאחר שמועה, אחרי ששמעו שהוא מת, התברר שזאת הייתה שמועה לא נכונה, והוא בא, אז הוא נאמן לומר שהוא נתן לה מזונות, ואם הוא נשבע, היא תצטרך לתת לו את כל מה שלקחה מנכסיו. והגמרא קושייה נוספת על שמואל תשמה, מי שהלך למדינת הים, ואשתו תובעת מזונות, נותנים לה, ואם הבעל בא לפני שפסקו לה מזונות, ואמר, לא רוצה לתת לה מזונות, כי הרי סיכמנו בינינו, צאי מעשה ידייך במזונותייך, קחי את מזונותייך מעשה ידייך, רשאי. וגם אם היא לבתה כבר ממלווים בשביל מזונותיה, הוא לא צריך לפרוע לה את זה. אבל אם כבר קדמו בית דין ופסקו שיתנו לה מזונות, ואחר כך הוא בא והוא אמר שהוא לא חייב לה, כי יכלה להתפרנס מעשה ידיה, מה שפסקו בדין פסקו, והוא כבר לא יכול לקחת מן מה שפסקו מנכסיו. בכל אופן רואים מכאן שברגע שהיא אומרת שהיא צריכה מזונות מנכסי בעלה, כי הוא לא השאיר לה מזונות, יורדים לנכסיו וגובים מזונות. איך אומר שמואל שלו? נהג מראה גם הברייתא הזאת, אחינמי גם כאן מדובר בששמעו בו שמת, ששמואל מודה שאז כן פוסקים לה מזונות מנכסיו. תשמע, עוד קושייה, מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות, בדין יורדים לנכסיו וגובים שם ומזה זנים ומפרנסים לאשתו מנכסיו. פלי פליים. מחדש את הברייתא חידוש גדול. לאשתו גובים מנכסיו, אבל לא לבניו ובנותיו. לכאורה מדובר פה שמעל גיל 6, שמהתורה הוא לא מחויב בפרנסתם, אלא שזה תקנה, ואם הוא לא מפרנס, לוחצים עליו שיפרנס, אבל מכיוון שאז זה לא חיוב, לא לוקחים מנכסיו לצורך מזונות, מזונות בניו ובנותיו, אלא הם מסתכרים מן הצדקה. וכן לא נותנים לה לצורך דבר אחר, הגמרא מביאה בהמשך שלפי דעת רב חיסדא, זה הכוונה לבשמים, תכשיט, לפי רב יוסף, צדקה לעניים. בכל אופן, רואים מכאן מפורש בברייתא. הוא נסע לחוץ לארץ, למדינת הים, בדין יורדים לנכסיו בשביל לתת מזונות לאשתו. אז איך אומר שמואל שלא נותנים לאשתו מזונות מנכסיו של בעלה, שנסע לחוץ לארץ? מתרץ רב ששת, אמר רב ששת, מדובר פה בברייתא, שלפני שהוא נסע לחוץ לארץ, הוא העמיד אפוטרופוס שייתן לה מזונות. ואותו אפוטרופוס הפסיק לתת לה מזונות. אז, כיוון שמדובר פה במשרה את אשתו על ידי שליש, על ידי אדם שלישי, על ידי אפוטרופוס שייתן לה מזונות, והוא הפסיק לתת לה מזונות, אז לא חוששים שהוא ידפיס לה צרורות, או שהוא אמר לצעי מעשה ידייך מזונותייך, כי הרי הוא מינה מישהו שיפרנס אותה באמת. שואלת הגמרא, אז הוא העמיד כאן אפוטרופוס? אז מה פה כל הנושא? אז למה את בניו ובנותיו, האפוטרופוס הזה לא פרנס? ואם הוא הפסיק לפרנס, למה אנחנו לא ממשיכים לפרנס את בניו ובנותיו? בניו ובנותיו נמי. תרץ את הגמרא, כי הברייתא הזאת מדברת כשהוא ישרה לזו, זאת אומרת, הוא מינה אפוטרופוס שיפרנס את אשתו, ולא ישרה לזו, הוא לא מינה את האפוטרופוס שיפרנס את בניו ובנותיו. ולגבי המזונות שלהם, חוששים שהוא נתן להם מעות וכדומה בשביל להתפרנס. אומרת הגמרא, מה זאת אומרת? מה, אתה רוצה לומר שכל החילוק פה זה למי הוא מינה את האפוטרופוס? מהי פסקה? למה הברייתא מחלקת בין אשתו לבניו ובנותיו? מדובר פה במקרה כזה שהוא מינה אפוטרופוס דווקא לזה ולא לזה, אז תגיד, מפורש, שאם אדם ממנה אפוטרופוס רק לאשתו, אז לא חוששים שהוא נתן לבניו ומנותיו, והוא לא מעוניין לתת להם וכדומה, אז לא לוקחים מזונות לצורך בניו ומנותיו, אבל אם האפוטרופוס הפסיק לתת לאשתו, נותנים לאשתו. בעצם, מה החידוש כאן של הברייתא? זה לא סברה לומר שהחילוק הוא שהבעל אמר לאפוטרופוס, תיתן לאשתי ולא לבניי ובנותיי. אלא אמר הפאפה תירוץ אחר, מדובר פה בברייתא כששמעה בו שמת בעדותו של עד אחד. ויש תקנה שמובאת בפרקים האחרונים במסכת יבמות, שחכמים תקנו שעגונה שבעלה נסע לחוץ לארץ, לא ידימה איתו, שיש עד אחד שמעיד שהוא מת, יש לה הגדרה של אלמנה ויכולה להתחתן עם בעל אחר. אבל זה רק תקנה של חכמי, משום שהיא לא תהיה עגונה. אבל אין כאן הכרעה ברורה שהבעל מת. אז לכן, לעניין האישה, מכיוון שהיא מדרבנה נקראת אלמנה, אז גם לעניין מזונות היא מקבלת מנכסי בעלה. היא אותה אישה שהיא מוגדרת כאלמנה, די בית, אם היא רוצה, אינסווי בעד אחד, אם רוצה להתחתן עם מישהו אחר על פי עד אחד שמעיד שבעלה הראשון מת, מה זה אינסווי? החכמים התירו לה להינשא, אז יש לה הגדרה של אלמנה, מזוננה מייבינן לה, נותנים לה מזונות על פי העדות של אותו עד. אבל בניו ובנותיו, שאם הם רוצים לרשת את אבא שלהם, הם לא יכולים לרשת על פי עד אחד. די באו למיחת לנכסיו, הם ירצו לרדת לרשת את נכסיו, בעדותו של עד אחד הם לא יכולים לרדת, לא מצונחת, כי בדיני ממונות לא נתנו לבנים לרשת על פי עדותו של עד אחד. אין כאן גם עניין של עיגון שהם לא בהגינותם, מחמת שיש, שאבא שלהם בחוץ לארץ. אכן, מכיוון שהם לא מוגדרים כיתומים, מזון אינם אלוהי אבינן לו, גם לא נותנים להם מזונות, לא פוסקים להם מזונות. מה מבארת? מה שכתוב שלא גובים מנכסי הבעל בשביל האישה אפילו, לצורך דבר אחר. מהי דבר אחר? רב חיסדא אמר תכשיט, בשמים לאישה. רב יוסף אמר צדקה לעניים. רב חיסדא מנדא אמר תכשיט, שלא יורדים לנכסיו בשביל זה, כל שכן שאין יורדים לנכסיו בשביל לגבות צדקה לעניים. אבל רב יוסף, שהוא מנדא אמר שדבר אחר שלא נותנים לה זה הכוונה צדקה לעניים, יכולים לומר, אבל תכשיט כן נותנים לה מנכסיו, יבינן לה. משום דלא ניחא ליה, לא נוח לו, דתנבול, שהיא תתבזה. לכן נותנים לה מנכסיו תכשיט. מביאה הגמרא קושייה נוספת על שמואל, שאומר שלא נותנים מזונות לאישה שהלך בעלה למדינת הים מנכסי בעלה, תשמע, היבמה. אדם שעזב את העולם בלי להשאיר צאצאים בעולם, אשתו היא לא כמו אלמנה רגילה שיכולה להתחתן עם מישהו אחר, אלא היא נופלת ליבום לאחיו. או שאחיו יתחתן איתה ביבום, או שיוציא אותה בחליצה. אותה היבמה, 3 חודשים הראשונים אחרי שבעלה נפטר, מקבלת מזונות, ניזונת מנכסי בעלה, משל בעלה. כי מכיוון שהייתה נשואה לו, אז 3 חודשים אחרי שהוא נפטר, היא לא יכולה להתחתן עם אף אחד. כי אם היא תתחתן עם מישהו אחר, ויוולד לילד, לא נדע אם זה ילד של הראשון או של השני. לכן ממתינים 3 חודשים, שהתורה אומרת, ויהי כמשלוש חודשים, רק אז יש עיקר לדעת, האם יש לה את הבן מהבעל הראשון או מהשני. אז צריכה להמתין המתנה של 3 חודשים כדי שידעו על הבן שיוולד אם הוא של הבעל הראשון או של השני. אז מכיוון שהיא מתעכבת מלהתחתן 3 חודשים בגלל שהייתה נשואה לבעלה הראשון, אז היא ניזונת מנכסיו. מכאן ואילך, אחרי שעברו 3 חודשים, שעדיין לא קיבלה ייבום, לא התחתנה עם אח של בעלה ולא חלץ, לא נתן לה להינשא לאחרים, אינה ניזונת לא משל בעלה, כי היא כבר יכולה להתייבם, ולא משל יבם, כי הוא עדיין לא ייבם אותה, הוא לא מחויב במזונותיה. אבל אם היא אומרת ליבם, תן לי אפשרות, או שתעשה ייבום או חליצה, אני לא יכולה להמתין ככה. ועמד היבם בדין, והכריחו אותו, או שייבם או יחלוץ, והיבם ברח, בלי לחלוץ ובלי לייבם. אז מכיוון שהוא זה שמעכב בעדה שלא תוכל להינשא לאחרים, ניזונת משל יבם. אבל בכל אופן, מזה שנותנים מזונות מנכסי היבם שברח, תלמד שגם אישה שבעלה בחוץ לארץ גם נותנים לה מזונות מנכסי בעלה, אז קשה לשמואל שמה שלא נותנים. המלך שמואל, זה שנותנים לה מנכסי היבם, זה לא מה שיתנו לה מנכסי בעלה. כי בעלה, יש כאן או חשש שמה, הוא נתן לה כבר ממה לקבל מזונות, והיא באה לבקש פעם נוספת, רוצה לקבל כפול. חושבים שהוא נתן לה צרורות, כלים וכדומה להתפרנס מהם, שהוא נסע לחוץ לארץ. או למשל, לפי הדעה השנייה, חוששים שהוא אמר לה, צאים מעשה ידייך במזונותייך, ממה שאת מסתכרת, תקבלי מזונות, והסכימה. אבל כאן, ביבמה, למה נחוש לה? להי, למה תחשוש בשביל אותה היבמה? לא לזה ולא לזה. אם משום צררי, שאולי היבם נתן לה בשביל מזונותיה, לא מקרב הדעתי לגבה, לא מקורב את דעתו של היבם לגבי היבמה, כי הרי לא אשתו, ודאי הוא לא נתן לה מאיפה לקבל מזונות. ואם משום שהוא אמר לה, צאי מעשה ידייך במזונותייך, הרי לא משתעבדה לי, היא עדיין לא משועבדת לו לתת לה את מעשי ידיה. לכן הוא לא יכול לומר לה את זה. לכן נותנים מזונות מנכסי אותו יבם. מביא הגמרא קושיה נוספת על שמואל, תשמע, האישה שהלכה היא ובעלה למדינת הים, וחוזרת לבד. בת ואמרה, מת בעלי. היא טוענת שהיא אלמנה. אם היא רצתה, ניזונת, היא לוקחת מזונות מנכסי בעלה. אם היא רצתה, מכיוון שהיא אומרת שבעלה מת, היא אלמנה, גובה כתובתה, היא נאמנת לומר מת בעלי. אבל, אם היא באה ואמרה, גרשני בעלי, בזה היא לא נאמנת. אז מצד אחד מתפרנסת והולכת, נותנים לה מנכסיו בשביל מזונותיה. אבל, עד כדי כתובתה. אם נתן לה למשל כתובה רגילה של 200 זוז, אז עד 200 זוז. ברגע שהיא קיבלה מזונות עד 200 זוז, היא לא מקבלת יותר. כי את הסכום הזה של ה-200 זוז, או על כל פנים את הסכום שמגיע לה בכתובה, אם היא התגרשה או התאלמנה, זה בכל מקרה מקבלת. כי אם היא לא התגרשה והיא אשתו, היא מקבלת את זה כמזונות. ואם היא התגרשה, היא מקבלת את זה ככתובה. בכל אופן רואים מכאן, שאתה אומר שאילו היא הייתה גרושה, היא מקבלת כתובה, אבל אם היא לא גרושה, היא מקבלת את זה כמזונות, אבל אולי היא לא גרושה, והיא לא אמורה לקבל מזונות, אתה רואה שהיא כן אמורה לקבל מזונות. אז קשה על שמואל שאמר שאישה שבעלה הלך למדינת הים לא מקבלת מזונות מנכסיו, אז ההכנה מגם כאן שמואל התרץ, שמדובר פה שזאת שאומרת גרשני בעלה, כששמעו בו שמת. היא אומרת שזה לא נכון השמועה הזאת, אלא שהוא גירש אותה. אבל מכיוון ששמעו בו שמת, פוסקים לה מזונות. שואלת הגמרא, אם ככה, למה נותנים לה רק עד כדי כתובתה? ומה ישנה עד כדי כתובתה? מתרצת הגמרא, מכיוון שהיא אמרה שהיא גרושה, אז דאי להפסידה הנפשה. כיוון שהיא אמרה שהיא גרושה, אז היא בעצם מודה שלא מגיע לה מעבר לסכום הכתובה שלה. כי אם היא גרושה, היא אמורה לקבל כתובה, היא לא אמורה לקבל מזונות. מקשה הגמרא קושייה נוספת מברייתא, שמבארת את דברי המשנה שאומרת שילדה שממענת בבעלה, לא מקבלת מזונות. מבארת הברייתא תשמע, כיצד אמרו ממענת אין לה מזונות. מדברים פה כמובן על קטנה עד גיל 12 ויום אחד, שכל מה שהיא נשואה זה רק מדרבנן. כי מדובר פה שחיתנו אותה אחיה או אמא. והנישואין עליהם אין להם תוקף מהתורה, ולכן אם היא לא מעוניינת היא תמיד יכולה למען עד שמגיעה לגיל 12 ויום אחד. אז היא אין לה מזונות, על איזה מדובר, על מקרה מדובר פה. היא אתה יכול לומר שהכוונה בזמן שהיא יושבת תחת בעלה, כשהיא עדיין איתו, ודאי שהרי בעלה חייב בזמן הזה להביא לה מזונות. אלא מדובר פה כגון שהלך בעלה למדינת הים. והיא נשארה בארץ, והיא צריכה מזונות. לא היה לה כסף. הלכה למלווה ולוותה ממנו לצורך מזונותיה, ואכלה את מה שלוותה. ואחר כך, כשהיא באה לגבות מבעלה, שהיא שלם לה את כל החובות שהיא עשתה כשהוא היה בחוץ לארץ, עמדה ומענה. היא אומרת לו, בעצם אין בכלל לא מעוניינת בכל הנישואין האלה, אבל חוץ מזה, לך תשלם עכשיו את כל התקופה שהיינו נשואים עד שמענתי. על זה, כשהוא חוזר מחוץ לארץ, הוא לא חייב לשלם לה. תדייק מזה טעם עד מענה. כיוון שהיא ממענת בו, הוא לא צריך לשלם לה את מזונותיה. אבל הלא מענה, סתם אישה, אם היא לא ממענת בו, שהוא נסע לחוץ לארץ, יאבינן לה מנכסיו כדי לפרוע מה שהיא לוותה לצורך מזונותיה. אתה רואה שפוסקים מזונות לשת איש שבעלה הלך לחוץ לארץ. אז קשה על שמואל שאמר שלא נותנים לה מזונות. אמר לך שמואל, האחה, מה שנותנים מזונות לקטנה אם היא לא מענה? כי למה אין רכוש לה? מה הסיבה שאני אומר שלא פוסקים מזונות לאישה שבעלה הלך לחוץ לארץ? יש שתי סיבות. אם משום שמה התפיס בידי הצררי, דברים בשביל שמהם תגבה את מזונותיה. כאן בקטנה לא חוששים לזה, כי צררי לקטנה לא מדפיס. אין דרך להדפיס בידי הצררות, כי היא לא יודעת לשמור על זה. ואם משום החשש שמה הוא אמר לה, צאי מעשה ידייך במזונותייך, סתם מעשה ידיה של קטנה לא ספקה, זה לא מספיק כדי צורך מזונותיה. לכן לא חוששים לזה. ולכן כאן הוא לא אומר להציעי מעשה ידייך במזונותייך. וכן נותנים לה מזונות. טוב, אז אם כן יש ויכוח בין רב לבין שמואל, אדם שהלך לחוץ לארץ ואשתו בא ומבקשת מזונות מנכסה, והאם נותנים לה או לא נותנים לה. מה היה ועלה? מה נפסק הלכה למעשה? כאן הגמרא מספרת, כי עתר רב דימי כשהוא הגיע מארץ ישראל הוא אמר, מעשה בא לפני רבי בבית שערים. שאישה שבעלה הלך לחוץ לארץ באה לתבוע מזונות, ופסק לה מזונות. כמו מה שאמרנו בדברי רב. ומעשה כזה בא לפני רבי ישמעאל בעיר ציפורי, והוא אמר שלא ייתנו לה מזונות, לא פסק לה מזונות. אחורה כמו שמואל. תאי בא רבי יוחנן, רבי יוחנן התפלל לפי הלשון הזאת שאנחנו כעת אומרים בדברי רב דימי שרבי ישמעאל הוא זה שאמר לו לתת למזונות, התפלל רבי יוחנן וכי מה ראה רבי ישמעאל שלא פסק למזונות. הרי במשנה שלנו כולם מודים שאישה שבעלה הלך לחוץ לארץ נותנים למזונות, רק כל הוויכוח בין חנן לבין בני כהנים גדולים הם צריכה להישבע שבעלה לא ישיר לה למזונותיה, הלא נחלקו בני כהנים גדולים וחנן במשנה לעניין שבועה היא צריכה להישבע, אבל מזוני יאבינן לה נותנים למזונות. אז רב שמן בר אבא אמר לרב שמן בר אבא לרבי יוחנן, כבר תרגמה רבינו שמואל בבבל שהוויכוח של חנן ובני כהנים גדולים במשנה זה במקרה ששמעו בו שמת, והמעשה שבא לפני רבי ישמעאל היה שלא שמעו בו שמת, לכן פסק מזונות. אז רבי יוחנן לא קיבל את זה, אמר לי פטריטו בא כולהי בשמעתם כל כך תורכים ליישב את דברי רבי ישמעאל, מבארים שהוא סובר כמו דעת רבי, כמו שבאמת הגמרא מביאה את הפסק בסוף שהלכה כמו רב רבי ורב לכאורה זה אותה דעה, שפוסקים מזונות לאשת איש גם במקרה שלא שמעו בו שמת. מביאה הגמרא לשון אחר, כי אתה רבין אמר. קודם הבאנו מה שאמר רב דימי, כך הוא מביא את מה שאומר רבין, הוא אומר בדיוק אותו דבר, רק הוא מחליף פשוט בין הפסק של רבי לבין רבי ישמעאל. מה שאמר רבי אומר פה רבי ישמעאל, ומה שאמר רבי ישמעאל אומר פה רבי. מעשה בא לפני רבי בבית שערים ולא פסק למזונות. לפני רבי ישמעאל בציפורי ופסק למזונות. ולפי הלשון הזאת שרבי הוא זה שאמר לו לתת למזונות, אז רבי יוחנן התפלא על רבי, כי הוא מתפלא על הדעה של אלה שאומרים שלא לתת מזונות. אמר רבי יוחנן, מה ראה רבי שלא פסק למזונות? דעה לא נחלקו חנן ובני כהנים גדולים אלא לעניין שבועה, אבל מזונות נותנים לה אם היא נשבעת. כולם יודעים שנותנים לה מזונות אם היא נשבעת שבעלה לא השאיר בידיה בשביל מזונות, יבין עלה. אמר לי רב שמן בר אבא לרבי יוחנן, כבר תרגמה שמואל בבבל שהמשנה מדברת כששמעו בו שמת, ורבי דיבר במקרה שלא שמעו. רבי יוחנן לא קיבל את זה, אמר לי, פטריטו, ביה, כולהי, שמעתם כל כך תורכים ליישב את הדעה הזאת של רבי, ההלכה כמו רבי ישמעאל, שלפי הלשון הזאת, הוא סובר שיש לה מזונות, גם אם לא שמעו שמת. בכל אופן, רבי יוחנן סובר שנותנים לה מזונות גם במקרה שלא שמעו בשמת. אז לפי הלשון הראשון, שרבי ישמעאל הוא אומר שלא נותנים מזונות, אז רבי יוחנן התפלא וחלק על רבי ישמעאל. ולפי הלשון השני, שרבי אומר את זה, אז הוא התפלא וחלק על רבי. והלכתה, אומרת הגמרא, כבתי דה רב, ופוסקין מזונות לאשת איש. פוסקין מזונות לאשת איש. הריטב"א מבאר, שמכיוון שהבאנו פה פסק הלכה, אחד, מביאים פה עוד כמה פסקי הלכות שנשנו ביחד. והלכתה, כבתי דה רב הונה, אמר בשם רב, דאמר הונה אמר בשם רב, יכולה אישה שתאמר לבעלה, נכון שאתה צריך לתת לי מזונות, ובגלל זה תקנו חכמים שאני צריכה, לתת לך את מה שאני מסתכרת מעשה ידיי, אני מבטרת, לא נוח לי בתקנת חכמים שתקנו שאתה תיתן לי מזונות ובתמורה לזה אני אתן לך את מעשה ידיי. כי זה היה, התקנה הזאת הייתה לטובת האישה, לפי דעתו. ולכן, יכולה האישה שתאמר לבעלה, איני ניזונת ממך ואיני עושה, אני לוקחת את מעשה ידיי לעצמי. ועוד הלכה אחת, שגם כן נשנתה ביחד, כפסק הלכה בסדרה של שלוש פסקי ההלכות האלה, הלכתה כבתי דרב זביד, ההלכה כמו דבריו של רב זביד שדיבר לעניין כלי חרס. כלי חרס, אי אפשר להכשיר אותו. את אם נבלע בו דבר של איסור, למשל אם בישלו בו חמץ, ואתה רוצה להשתמש בו בפסח, אתה לא יכול להכשיר אותו. אלא, כלי חרס ינטץ, שוברים אותו. אי אפשר להכשיר אותו, כי הוא רק בולע ולא פולט. אי אפשר להכשיר אותו כמו כל כלי אחר, שאתה יכול למשל לשים אותו במים רותחים, והוא פולט את כל הבליות שבו. עכשיו, כאן אנחנו מדברים בכלי חרס שמצופה בעופרת. שעופרת כן אפשר להוציא את הבליות של איסור. עכשיו, זה נקרא קוניה. קוניה זה כלי חרס שמצופה בעופרת. עכשיו, אם העופרת היא נקי לגמרי, רק עופרת, אז מה שנכנס בדופן של העופרת לא נבלע ונכנס לתוך החרס. לכן אפשר להכשיר אותו. אבל אם זה לא רק עופרת, אלא מעורבב בו, למשל, אלום, מעורבב ביחד עם העופרת גם אלום, אז כן אפשר להבליע את המאכל של האיסור בתוך דפנות הכלי, עד כדי שהוא ייכנס לחרס, ואז ברגע שזה נבלע בחרס, אי אפשר להכשיר את הכלי הזה. עכשיו, אומר רב זביד, ואמר רב זביד, אני מני דקוניה, אותם כלי חרס מצופים בעופרת, שהשתמשו בהם באיסור, רש מביא למשל, חמץ בפסח, תבשילים של, של עובדי כוכבים, יין נסך. אז אם זה כלי חיוורי, לבנים, והוא קמי שחורים, אז זה עופרת לגמרי רק עופרת, והעופרת מונעת את הכלים מלבלוע את האיסור לתוך החרס. לכן שר הוא מותר להשתמש בהם אחר כך ליתר על ידי שמכשירים את זה כמו שצריך להכשיר. אבל אם הם ירוקים, הם אסירי, הם אסורים. למה? כי מעורב בזה צריף, אלום, שגורם שהבליה תחלחל דרך העופרת ותיכנס לחרס וזה בולע איסור. ולא המרן של לבנים או שחורים מותרים, כי זה לא נבלע בתוך החרס האיסור, אלא דלטבו קרטופני, אין בהם בקעים בעופרת. אבל דלטבו קרטופני, אם יש בעופרת בקעים, אסירי, החרס בולע דרך הבקעים את האיסור, ואז אי אפשר להכשיר את זה, לכן אי אפשר להשתמש עם זה אחר כך עם אותו כלי ביתר. עד כאן דף קוף זין.